השם רחמה, שעור מוצא שבת קודש פורשת וישלח, התשפב בשלג'. השם הרמב״ם בלכות שמטוב יובל, פרק שביעי הלוך ה. אילון שהוא עשה פירו שתי פעמים בשונה. והיו לו מפירתו הראשונות, הרי זה אוכל מהן, כל זמון שפירות שניות מסויות בסודה. שערי מאות הימים בסודה. עניין של בעור, כאשר קלה לחיה מן השדה, קלה לבמתך מן הבית. פוסק הרמב״ם, שאם מה שנקרא במשנה בשם דופרו, דו פרי, שהעת הזה נותן פירות פעמיים בשנה, ונשאר לך עדיין הפירות הראשונות, למרות שזה לא של העונה הזאת, זה של העונה בחצי השני של השנה, אבל כיוון שזה באותה שנה, נמצא מאותו המין בשדה, אז אפשר לאכול לפי החלק ההמשך של השנה. הלכה שישית, הכובש שלושו כבושים בחובית אחת, כל שקולו מינו מן השדה יבער מינו מן החובית. אם התחיל בו, הרי הכל כמבער. ההלכה הקודמת שאמרנו, ההלכה החמישית לגבי עושה פירות בשתי פעמים בשנה, אז זה נוגע למה שדיברנו בשבוע הקודם לגבי אתרוגים. תראות השם בלי נדר להרחיב על זה עוד מעט. רק העניין יותר קצר, כבש שלושו כבושים בחובית אחת. אדם רצה לכבוש בחומץ, או במלח, או בציר, דבר שלושה מינים של ירקות. אבל שלושה מינים של ירקות, כל אחד יש לו זמן באור אחר. על ידי שהוא כובש אותם, זה מתקיים הרבה זמן. מגיע הזמן של הראשון, נגיד זה הזמן שלו בניסון, זה בעיור, זה בסיוון. אז עד מתי הוא יכול להשאיר את הכבשים האלה? כל שקולו מינו מן השדה, יבער מינו מן החבית. כמו שאפשר להבין בכבישה את מיני הירק, אז הגיע הזמן של זה, תוציא אותו. היתר מותר. הגיע הזמן של השני, עכשיו כלל החיים הזה, תוציא אותו. המקור של זה במשנה במסכת שביעית, זה מחלוקת בין תנאים. הכבש שלושה כבושים בחובית אחת, רבי אליעזר אומר, אוכלים על הראשון. דהיינו הוא מחמיר, שצריך ללכת לפי הירק הראשון. מתי שהגיע זמנו של הראשון, אז אפילו שהיתר עוד לא הגיע זמנם, הרי כל אחד הם נותנים טעם בשני ובשלישי. אז עכשיו אם הגיע הזמן שלך, של הראשון, גם את הפרי השני והשלישי צריכים לבער, אפילו שלא הגיע זמנם, כי הם קיבלו טעם מהירק הזה. רבי יהושע מקל לגמרי, אמר אף על לא אחרון. לא צריך לחכות, לא צריך לבער אותם. מתי שמגיע הזמן של האחרון, עד שמגיע הזמן של האחרון, אפשר להשאיר את כולם. צריכים, יש פה הסבר למה רבי יהושע כוסבר ככה, לא ניכנס לזה כעת, כי בלב אחרי אין הלכה ככה. הלכה כמו רבן ג'מליאל. הוא אומר, כל שקולו מינה מן השדה, יבער מינה מן החבית. צריך לראות, כל אחד, אחד אחד. והלכה כדברו. שאלה, למה רבן גמליאל לא חושש לטעם? הרי הירק הזה הגיע זמנו להתבער, ואני מוציא אותו, בסדר, אז הוא בעצמו לא נאכל אותו, אבל הוא נתן טעם בשני והוא בשלישי. אלא מה אומרים התוספות במסכת פסחים דף נ"ב? הטעם נחשב כמבעור. יש אומרים שלומדים את זה מפסוק, בתוספות הראש שמה, מן הסוד תאכלו ותבואו לו. כיוון שזה לא ממשות של הירק בעצמו. קל וחומר למי שסובר שהביעור הוא מדרבנן, אז יקלו בזה. אבל גם לפי שהרבה סוברים בדעת הרמב"ם שזה דאורייתא, העניין של הביעור, אז או שיש לימוד מיוחד, או שהטעם אין לו, הוא לא נחשב. טוב, אפשר אולי להבין ככה, אבל מצד שני, יש הלכה אחרת. ושהרמב"ם פוסק אותה בהמשך של אותו הפרק, הכובש וארד שביעית בשמן בהלכה כ"א. כי הכובש וארד שביעית בשמן של השישי, אלא גדרת הוארד והשמן מותר. הוורד של השביעית, והוא רוצה שייתן טעם רב בשמן. אז, אבל הגיע השמן, השמן הוא מותר. השמן הוא שישית, אבל הוורד של השביעית, מגיע הזמן של הביאור של הוורד, תלקט את הוורד. אבל כבושו בשמן של המוסו השביעית, אם השמן הוא של מותר, חייב לבער השמן. שהוורד יובשו, כבר נתחייב בביאור. נו, רואים פה שכיוון שגם שאתה לבער את השמן, כיוון שהוא קיבל טעם מהוורד, אז רואים שגם על טעם צריכים לבער. ובחרובים הדין יותר חמור, בהלכה כבית, חרובים של שביעית, שכבושון ביין שישית, או ביין מוסו השביעית, חייב לבער. חרובים יותר חמור מאשר זה, כמה שהם תמיד נותנים טעם, גם בין ישנים בין חדשים. רואים בדין של חרובים, בדין של ורד בשמן, שחוששים גם לטעם. ויש כלל לגבי שביעית, כאשר יש תערובת, אם זה מין במינה, כאשר התערובת היא מין במינה, אז אפילו כלשהו של הטעם מוסר אותו. אם זה שלא במינה, בנותן טעם. צריך לראות לבדוק את זה, אבל ככה. אז כאילו לחברה יש פה סתירה. למה בדין של שלושה כבשים לא חוששים? דנים בזה הרבה מפרשים, שושנים לדוד, רבי חקי בייגר, תוספות חדשים, חזון איש, בשנה הראשונה, אומרים הרבה תירוצים, ואני לחברה לפענו דעתי, התירוץ פשוט מאוד. אני חברים, קטונתי מאוד, אבל הרי בעצם צריכים לשאול שאלה. למה המשנה אומרת, וגם הרמב״ם, כבש שלושה כבשים? הרי המחלוקת של התנאים, יש שלושה מיני ירק ויש שלושה זמנים, ויש פה מחלוקת בין התנאים לפי מה הולכים, לפי הראשון, לפי האחרון, או רבן גמליאל אומר לא, אחד אחד. המחלוקת הזאת שייכת גם אם זה שני כבשים, למה אתם מדבר על שלושה? אתם מדבר על שניים. לא, אף אחד לא נשאל למה כתוב שלושה, למה לא נדבר על חמישה. טוב, שלושה מבינים, שלושה וחמישה זה אותו דבר. או רוצים להגיד את ה, כאילו, או רוצים להודיעך כוחו של רבי יהושע, שהוא אומר, אפילו ששלושה, אפילו צריכים ללכת לפי התאריך האחרון, אפילו ששניים הזמנים, עוד אחד ועוד אחד. אבל גם בשתיים זה אותו דבר. למה? וזה, אני רואה שהמשנה הראשונה שואלת השאלה הזאת, ואין לו תשובה על זה. הכובש שלושו כבושים צריך עיון, המיין הגד שלושו, הבשניים שיכבלו ג'ף עיון המא. המחלוקת שייכת גם בשתיים, למה מדברים על שלושה? אולי פה זה גופה התשובה. כל מה שרבן גמליאל מתיר, זה רק בשלושה. כי יש הרי שלושה מיני ירקות. כל אחד נותן טעם לשני. בא רבן גמליאל ואומר, שתוציא אחד, היתר יישאר מותר. אבל הגיע הזמן הביאור, הוא נתן טעם וכבר הגיע הזמנו. לא, הטעם הזה, יש פה שני טעמים, עוד שני ירקות. אם היה רק אחד, אתה צודק. אז ממילא פשוט מאוד. שם ההלכה של כף א', הכובש וערד ושמן, או חרובים ושמן, זה שניים. בשניים חוששים לטעם. אבל כאשר זה, כי יש לי, אחד נתן טעם באחד. אבל כשאחד נתן טעם בשניים, אז יש לך פה שני, רוב נגד אחד. אז ברוב, אז מה שאמר רבן גמליאל, להתיר ולא חושש לטעם, בגלל שיש פה שני טעמים, אז אחד נגד השני. אז על זה רק באופן הזה הוא מתיר. אבל באופן של אחד מול אחד, אז זה נשאר ההלכה של שהולכים לפי נותן טעם. לכאורה זה תירוץ פשוט מאוד. לא משנה, גם כשעבר הזמן של השניים, אבל סך הכל תתקבל הטעם בשניים. כן, הוא מראש קיבל טעם, הטעם מראש היה מעורבב, הוא לא קיבל טעם של אחד בודד, הוא קיבל טעם של שניים אחרים, עם הטעם שלו, והוא שניים.
גם עבר
עבר הזמן, אבל כשהוא בלע אותם, השלישי, הוא קיבל את הטעם משניים ביחד, זה טעם קלוש יותר. בספר שנת השבע יש עוד המשך להלכה הזאת, ואם יתחיל בו הרי הכל כמבואר. זאת אומרת, הרמב"ם פוסק שצריכים לבער את המין האחד, כל שקלה מינו מן השדה מבערת מינו מן החבית, ואם יתחיל בו הרי הכל כמבואר. דהיינו, כאשר, מה שדיברתם עד עכשיו זה לא נגעתי בחבית. עכשיו, מתי אני צריך לבאר? אבל התחלת לאכול מהחבית? אם התחלת, הכל מותר. למה הכל מותר? בגלל כשמתחילים מאכל, אז לא מעכבים אותו, הוא אז יתקלקל אם ישאירו אותו. אם לא, כמה שעתיד לאכול את זה מהר, זה כמו שההלכה מותר להשאיר שמזון שלוש שעות. בטח יגמרו את זה מהר, כי זה יתקלקל. אז זה ההלכה שכתוב בהמשך. אם התחיל בו, הרי הכל כמבואר. המקור של זה בירושלמי שביעית. פרק ת', הרמב"ם פוסק את זה בהמשך ההלכה הזאת. על פי ההלכה הזאת, נשאלתי מתלמידי חכמים באמצעות הבן שלי, הרב ישראל, השם ישמרו ויחייהו, על ההלכה שכתבנו בחידוש בספר שנת השבע, פרק ג' להלכה יוד, לגבי חרוסת. הרי הזמן הביאור של ענבים, יין, זה פסח. הזמן של הביאור זה בפסח. דהיינו, בערב פסח צריך לא, שלא יישאר יותר יין של שביעית, כי עכשיו בשנה השמינית, כשמגיע פסח, כבר הגיע הזמן הביאור, אין יותר ענבים, אז צריכים לבאר גם את היין. כתבנו, יין של שביעית, אין ליתן ממנו בתוך החרוסת, אלא אם כן יגמרו לאכול את כולה בליל הסדר וביום טוב ראשון של פסח. יש לשים לב לזה, כמו שרבים עושים כמויות של חרוסת לכל שבעת ימי הפסח, והרי נקטן בעין הביאור ממש, יבואו לזה הפסס פירות שביעית. יש הרבה אנשים עושים חרוסת לא רק ליל הסדר. מה שנשאר, ומראש עושים כמות שמשתמשים בזה בכל שבעת ימי הפסח. ושמים בזה הרי יין. אז אם היין הזה יהיה של שביעית, עכשיו הרי הגיע הזמן הביאור. בליל הסדר אפשר להשתמש בזה. לא, אולי עוד למחרת, מזון שלוש סעדות, אבל בשעת ימי הפסח זה כבר הגיע הזמן הביאור. ובתוך החרוסת יש יין. והיין הזה הוא של שביעית, צריך לבאר אותו. מה תגיד לי? טוב, נבאר. מה זה? למה מראש לא להגיע למצב של להפסיד את הפירות שביעית? כאילו, אז מראש, אל תשים יין. תשים יין של שישית. זה כאילו, זה לעורר, לשים לב תשומת לב, כדי שלא יבוא מזה מכשול. אז טענו, מה הבעיה? כתוב, אם יתחיל, הרי הכל כמבואר. הרי התחלנו לאכול את החרוסת. כמו שבשלושה כבשים, אתה אומר שלא משים את האוכל הזה, הוא יתקלקל, אז גם פה, אז ממילא, לא צריכים לחשוש כמו שאכלו את זה במהרה. אני חושב, זה דבר חידוש, לא ראיתי שכתבו את זה, פוסקי זמננו, שההלכה הזאת לא שייכת היום, שיש לנו הקפאות. בהקפאה, היום, בדורות שעברו שלא היה פריג'דרים, ולא היה קל וחומר שלא היה הקפאות חזקות, אז מאכל מתקלקל, אם פתחו את זה, פתחו את הקופסה, צריכים לגמור אותה. אם תשאיר את זה הרבה זמן, זה ילך לאיבוד. אז מה שיותר מהר תגמור את זה. בזמננו שיש הקפאות טובות, זה מתעכב הרבה זמן. אני חושב שהדין הזה היום לא שייך, כן. זה דבר אחד. דבר שני, לא, שלוש סעודות ליום אחד, כן.
מה?
טוב, כשאני הולך, עכשיו אתה רוצה ללכת לכולה, אני פה, לחומרה אני הולך, כן. לחומרה אני הולך, כן. כן. כן, חוץ מזה, לא, גם הגיע הזמן הביאור, זה הפוך, אתה רוצה להפוך להשאיר הרבה, זה לא טוב. כן. אתה הפוך לתו להגיד שרק אתה, רק אתה, רק אתה,
הדין ש...
אלא.
כי הוא יכול לשבת
בזה, אתה צריך להתבאר.
הסיבה
שתראו
שלא עשו
את זה, זה בגלל ש... שאלו, אבל זה מתבאר
מהר, אכלו את זה מהר.
כן, נכון. כן, אבל אני אומר, מזל שלא, מה זה, יום, יומיים, זה לא משמעותי. כן, לא משמעותי.
אני אפשר לשים את זה במקפיא כל חודש.
ואם כן?
אי אפשר, צריך לבאר את זה כבר.
לא, תסביר. כן. לא, תסבירו מה אתם שואלים. כן, הרי הגיע הזמן הביאור. אז אפילו שהגיע הזמן הביאור, אומרים לך, שהאדם לא ייבהל, אז אומרים לך, תשאיר, לזמן הקרוב הוא מותר. עוד זה עדיין, אתה לא עברת את הזמן. לא עברת את הזמן הביאור. כאילו, יש עדיין אפשרות, אפילו אתה חורג, עובר את הזמן. אז נתנו לך אפשרות לזמן מסוים. זה לא קשור להקבל.
נגיד שירות של יום, יומיים מקסימום.
כן. כי להפוך, לא רוצה לתת יותר.
לא
יותר מזה. כן. אבל לא, כי אם זה, אסור להשאיר אחרי הבאור. אם זה
על ידי מקפיא,
אפשר
להשאיר את זה. גם אם יתיר לו להשאיר רק כדי שלא
סעודות,
הוא עושים את זה במקפיא,
הוא יכול לדעת עוד. אולי... טוב, לא, זה כאן לא חשיב, לא עד כך. אמרים לו, יודעים לו, אמרים לו, ומקבילים אותו על הזמן, וזה, אז הוא כאן לא. יש עוד דבר, הרדב"ז יש לו פירוש אחר בכלל בכל העניין הזה, שאם יתחיל בו הרי קורקים ועור. בדיוק הפוך. הרדב"ז אומר, אם יתחיל בו הרי קורקים ועור, פירושו לחומרה, שצריכים לבער את הכל. ככה זה כן. הרדב"ז זה היה קשה לו, איזה לא מובן היתר. הרבה שואל, וכי בשביל שיחיל בו אסור יהיה הכל כאן ואור, יניח אותו בלי באור. אז כל אדם יתחיל את האוצר ויהיה מותר. כך אני אומר דרך הפירושו, אם יתחיל בחבית, הרי הכל כאן ואור. כאילו הגיע זמן הבאור לכל מה שבחבית, וחייב לבער הכל. אבל מי שיש בו מינים שעדיין לכל החיים הזה. אז הוא אומר, הפוך, לחומרה אומר, שכאשר, אז אתה לא, אין יותר להשאיר את המינים שלא הגיע זמנם. כמה שהתחלת, אתה צריך לבער את הכל. לפי דברה בטח שזה כדי שזה לא יועל ולא יציל. מה הטעם של מצוות הבעור? מה העניין שצריכים לבער את כל עולה היום מן הסודה כלל והמסכו מן הבית? ובעצם זה מתחיל מעניין של בכלל כל העניין של הטעם של מצוות השמיטה. בכלי יקר, מדברים על זה הרבה מפרשים. צרור המור, רבנו בהי. הכלי יקר אומר, על הפסוק ושוב ותאור הסיבות לאדנאי, בטעם מסוזו יש דעת חלוגה. רבים אומרים שהטעם הוא שתשבות הארץ כדי שתוסיף תת כוחה לזרוע. כאשר אדמה כל הזמן זורעים ומוציאה פירות, אדמה כל הזמן... ומוציאה את הכוח שלה, אז היא מנחלשת. אז צריך, הכלב אומר, שנה אחת שתן לה מנוחה. שבות. ולדעה זו נטע הרב המורה, הרמב"ם. הרבים חלקים עליו. אמרו, אם חששות תראו לזה של התחלש האדמה, אם זה כל הסיבה, למה יתחייבו ג'ולות על שמיטה האורס? הרי אבונותינו הרבים, בגלל שלא שמרו שמיטה, עוצר סער, שבטרה, בוח שמוע מהם, רחמנא ליצלן. אז זה הכל, זה בשביל שהאדמה נחלשה. אז היה עוד צריך להיות שהארץ לא תיתן את כוחה. אבל ג'ולות זה קשור אחד לשני. שאין זה שבת לאדנו, כי אם לא צריך אורס, מה זה שבת להשם? אתה אומר שזה סיבה בשביל שהאדמה תתחזק. לא. עוצר סער זה בזאת, ג'ועלו ישראל, ישבו הגויים, איך תשבטו הארץ בשמוע מהם? אז יבואו גויים והם יעבדו את הארץ. אז מה, לא, גם כן לא תנוח. אז הוא מעריך על זה, והוא אומר שהעניין הוא לא, שלא, זה לא הסיבה, שסיבה אחרת, שלא יתעסקו באדמה ויחשבו שכוחנו ועוצי מדינו, שידרו לו שהכל זה כשייך לכדור ברוך הוא, אתם לא, אתה לא בעל הבית, הכדור ברוך הוא בעל הבית, על הקרקע, על הפירות. מילא זה גם הטעם לעניין של הביעור. כתבו האחרונים כדי להראות שאנחנו לא בעלים על הפירות. מגיע הזמן, אתה לא בעל הבית. אתה, כאשר קלה לחיים מן השדה, הקדוש ברוך הוא נתן זמן שיהיה לכולם. אם לחיות אין, לך יש ולהם אין, אז כלום, אם זה לכולם, בשווה, תמשיך. כאשר זה רק לחיות השדה אין, אז גם לאדם עצמו. אין רשות לאדם יותר מהחיה. תרגיש את עצמך שאתה אפס. כמו שלהם אין, לא יכולים להשיג, גם אתה לא יכול להשיג. אז תבער את זה. הם מופקרים ועומדים בכל שעה. זה מובא ברמב"ם המבואר בפתיחה לביאור פרק ח' דף 258 בשם הרש"ר הירש מנחת שלמה שבתות שנים מתוך דברי החזון איש. ככה כן שזה הסבר. המנחת שלמה אבל מעיר, טוב, בשלמה למי שאומרים שהביאור זה הפקר, אז אני מבין. אבל לפי הרמב"ם שאומר שביאור זה שריפה ועיבוד, זה עדיין לא מובן. למה צריך לאבד את זה? זה מובן לפי שיטת הרמב"ן, שהביאור העדפה, אבל לפי שיטת הרמב"ן, הביאור הוא שריפה ואיבוד. למה צריך לשרוף ולאבד את זה? מה זה? מה יש בזה? צריכים להגיד שגם לפי דעת הרמב"ם, שהרמב"ם סובר, אם אתה רוצה להגיד, הקדוש ברוך הוא רוצה להשריש בלבנו, שלא נחשוב, כחי ועצם עלי עושה לי את החיל הזה. אדם עובד בשדה, מהנים פירות, כאילו מרגיש שזה שייך לו, אני בעל הבא. והשביעית שמדון נאון דשתה, ואוכל תפקיר לכולם, כל העולם, כל אחד, אתה לא בעל הבית. השדה שלך פתוח, כמו שאתה יכול לכתוב, גם השכן יכול לכתוב, גם האורח יכול לכתוב, כל אדם. לא רק, גם כל וחומר עניים שצריכים ונזקקים, ואפילו אנשים שיש להם, יהיה להם יותר בפרנסה, זה לא שלך. כדי שאדם יחזיר את זה לעצמו, שידע שהכל זה מאת השם. זה לחזק את האמונה ואת ההבנה הזאת. אז מה אומר הרמב"ם? אז מה אתה אומר לי? הגיע הזמן הביאור, עכשיו מה אתה אומר לי? תפקיר. טוב, אדם מפקיר, לפני שלושה מאוהביו, ואחר כך זוכה בהם. לא, אז שוב פעם, אתה שוב פעם, אתה בעל הבית. מה עשית בזה? צריך לבער את זה בכלל, להוציא את זה בכלל מרשותך, שלא יהיה לך שום גישה לזה. לאבד את זה, שזה לא יהיה קיים. כי אם אתה חוזר וזוכה בזה, שוב פעם, העניין של הבעלות הוא לא חזק, הוא לא חוזר. גדולה מזו, רבי שלמה סטילרו, פירוש של רבי שלמה, אומר דבר חידוש עצום. הוא אומר שצריך להגעיל את הכלים. אם כלי שהתבשל בו דברים והגיע עבר, הגיע הזמן לבעור, צריך את הכלים האלה להגעיל אותם, כמו חמץ, כמו חמץ הגיע פסח, כמו שהרמב"ם פה לשרוף ולאבד. ככה הוא אומר. רש"י סטירלאו, פרק ט' הלכה ו', צריך להגיד את הקדרה מהטעם הבלוע הבא. לא ראיתי מי שיעשה את זה. האמת היא שקשה לדעת, כאילו, הרי כל העניינים של שמיטה, אין לנו מסורת מאבותינו. וכמעט לאף אחד אין מסורת, כי בעוונותינו הרבים באנו מהג'לוס ששמע אין נוהג שמיטה, אז אין דברים מקובלים. אשכנזים שהם עושים הפקר בעור, ודאי שהם לא נוהגים את זה. אבל הרבי שלמה סטירלאו, הוא הולך כפי שיטת הרמב"ם, שזה בעור, הוא ככה, כן, ספרדי, והולך כפי דעת הרמב"ם, שזה יותר, כן. אבל המנחה שלמה טוען, גם לפי שיטת הרמב"ם, לא חייב להגעיל את הקדרה. כן. ההלכה הזאת כמובן לא כתובה ברמב"ם, מפורש לא כתוב ברמב"ם. אבל למשל, לא כל מה שלא כתוב זה לא נכון. למשל, גם לא כתוב ברמב"ם הלכה, למשל, שבישולי גויים, אז צריכים לעגל את הקדרה. כן, מובן. אם אדם, גוי בישל, אז זה לא רק שאסור לאכול את המאכל, גם הקדרה צריכה. כאילו, אולי זה מובן מאליו. ככה כנראה גם הרש"ס סבר ככה. תבין לבד, אם אתה אומר לי לבער, לאבד, פירושו שזה כמו, כאילו זה איסור. כאילו זה נבלה או טרפה, חס ושלום. אבל המנחה שלמה טוען, לא, זה לא מובן. ככה במנחה שלמה, הגרשה זוהר בה, בסימנון א' או ת', הוא אומר, נראה לו שלא שייך בבלוע. הרי כל העניין הוא בגלל שצריך לחלק לעניים. וכאילו, תחלק לעניים, תחלק למי שאתה רוצה, מזון שלוש סעודות, ותשאיר לעצמך רק את המזון שלוש סעודות. אבל מה שנשאר אחר כך, איננו להפקיר. על מה שבלוע לא שייך להפקיר. ככה הוא טוען. הקהילות יעקב אומר גם כן, הוא טוען מהדין של שלושה כבשים שאמרנו קודם. מה הבעיה? טעם זה כאילו מבוער. אם הטעם זה כאילו מבוער, אז בשמת מה קשור לגעיל את הכלים? אני חושב שלפי מה שאמרנו קודם, שהעניין של הביעור זה כדי לחזק בלב האדם את העניין שהוא לא בעל הבית, הדין הזה, הרי הדין של הביעור, אמרנו, יש אומרים שזה דורת, יש אומרים שזה מדרבנן. הבליעה שבכלים, בטח זה מדרבנן. וכאן וחומר, זה כבר נותן טעם לפגם, שעובר 24 שעות. אז מה זה בא להראות? כאילו שאדם, אפילו, כדי שלא ירגיש בעלות, עשו הרחקה כזאת גדולה, שאפילו את הטעם, שאתה לא, שאתה לא משתמש בו, זה לא, לא קיים ברשותך. ומה שאמרנו שהטעם כמבואר, זה לא, זה לא, אמרנו זה רק בדין של שלושה כבשים, יש שלושה, שניים נגד אחד. אבל יכול להיות שהרש הסיר לא מדבר לפי כשבלעו רק דבר אחד. הדין שהטעם נחשב כמבואר, זה לא נאמר בכל האופנים, זה נאמר רק כשיש רוב נגד זה, שני טעמים מבטלים טעם אחד, וזה הטעם כמו שאמרנו זה קלוש. אבל סתם ככה הטעם הוא לא כמבואר. אני חושב שכאילו אפשר ליישב את השאלות האלה, אבל להגיד הלכה למעשה להגעיל זה כן, אולי חברים למידת חסידות. למעשה הרמב״ם מה שהוא כותב כלי יקר מביא שדעת הרמב״ם שזה בשביל שהאדמה לא תחלש, זה לא הטעם היחיד. הרמב״ם מתחיל יותר מזה. הרמב״ם זה בחלק שלישי פרק תל, הוא כותב ככה: כל המסועת אשר ספרנו בירקות שמטוב יובל. הרמב״ם מסביר את עצמו, אומר כל מניתי, כל מה שספרתי המצוות שמניתי אותן בירקות שמטוב יובל, אז מה הטעם? הוא בא הרמב״ם לתת הרי טעם למצוות לפי הפשט דברים בכלל. מהם לחמלו על בני אדם והרחבו לבני אדם כולם, כמו שנאמר ואכלו אביוני עמך ואיתנו תאכל חייל עשה. אז הוא מתחיל בעצם שהמטרה היא שהמצווה הזאת באה בתורת חסד לעזור לעניים, לאנשים שהם אביונים מסכנים, אז זה בא שיהיה להם אפשרות, וגם מי שלא, גם מי שלא עני אומר הרחב שיהיה להם יותר זה לעשות חסד עם האנשים, יהיה להם יותר ברחבות. אחר כך הוא מוסיף שתוסיף אורס תבוא, טוב, תתחזק בעודו שמוטה, כאילו שאם מבירים את האדמה היא מתחזקת. הרמב"ם כותב את זה כדבר נוסף, כאילו יש שתי סיבות, יש מצוות שהסיבה היא בשביל האביונים, ויש עוד סיבה בשביל העניין הזה. אני לא יודע, כדי יקר כאילו דילג על החלק הראשון, ולמעשה אני קצת מתפלא, המצווה הזאת הוא אוכלו אביוני עמך, כאילו נראה בזמננו יתפך העניין. כאילו משמע שבזמנם האנשים החקלאים היו עשירים, יש להם את שדה ויש תבואה, יש מסכנים עניים שאין להם, תפתח את הגדרות, תתן כניסה לכולם, שכולם יהיה להם, אתה כמו כולם, אין לך כמות יותר ממישהו אחר. בזמננו אני רואה שהעניין יתהפך, לא רק שהאביונים לא נהנים מהשמיטה, אני רואה בסך החקלאים בסוף עניים. צריכים לעזור לחקלאים. זה המצב בזמננו. יום החקלאים, לא מבין מה נשתנה, איך העניין יתהפך. העניין כאילו המצב שלנו יתהפך. הרי ידוע שהעניין של בסוויתי, אז ברכותי לא חם, ועוסף את תבואה לשלושה שונים, יש אומרים שזה רק בזמן שהשמיטה נוהגת מן התורה, לא בזמן שזה מדרבנן. כמו בזמננו, הרי אנחנו אומרים שהשמיטה מדרבנן, כיוון שהיובל לא נוהג. אז אין הבטחה של ברכה. ככה אומר החתם סופר והסמע, ככה אומרים שאין הבטחה של ברכה, כי זה לא חובים לתורה. אבל החזון איש אומר לא, ששייך, יהיה גם, זה תלוי, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל יש מצבים, לפי, אפילו שזה מדרבנן, שיהיה בכל זאת, יהיה ברכה, ולפי מה שמעידים הרבה חקלאים, הרבה הרגישו את זה וחשו את זה. יש עוד הלכה בשביעית.
נכון.
מה שאמרת זה נכון, אבל אני לא יודע למה הוא דילג את זה, כאילו התייחס רק לטעם השני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
העניין של האתרוג, העניין של הביאור והאתרוג, הרחבנו בסייעתא דשמיא בשיעור הקודם, שהדברים יותר מסודרים נראה את זה מתוך הכתב בספר שדה מרדכי, זה ספר שמקיף ומסדר את ההלכות האלה מאוד ברור. פרק למד ג' סעיף כף ד'. יש אומרים שאתרוגים אלה הם חובת בעור, פני שמתקיימים משנה לשנה ואינם קלים. לדין החוששים לדעת הפוסקים שנחשב שקלו בזמן שנגמרים מן האילן ויש להם בעור. הרדבז, לא רדבז, שרדבז ספרדי, זה רבנו דוד בן זמרה, ויש הרדבז, זה אשכנזי שהיה בצפת, החמים של הבעל חזון יחזקאל, מגדול אליטה, אבל הוא היה פה בארץ כבר, הוא עבר. אז הרדבז אומר שיש אתרוגים כל הזמן, כהדר באילנו משנה לשנה, אז אין לזה בעור. אתרוגים אפשר להשאיר כל הזמן, מי שעושה שקל, נשאר אתרוגים, או מי שעושים איזה מרקחת, זה אפשר להשאיר, זה לא מוגבל. ככה הרדבז. מצד שני, החזון איש אומר שיש בעור. מערות למטה הוא כותב, כיום יש זנים, הזן התימני, שהזרוק מתקיים שנה ויותר. יש זנים שלא מתקיים. כן, אני אומר, הרבה ספרים מעירים את זה, ומבינים שעכשיו, כשמדברים, התימני הוא מתקיים משנה לשנה, רואים שזה האתרוג, מה שחזל דיברו עליו, זה כל האתרוגים האחרים, זה האתרוגים כבר לא מקוריים. כן, אבל הם מתחזים עכשיו בהנת לכל שביעית, אבל אני אומר, כאילו ממילא היו צריכים להקיש מזה, לדעת שבאתרוגים שלהם יש פקפוקים גדולים מאוד, כי רואים כל הסימנים של החזל לא מתאימים לאתרוגים שלהם, הכל מתאים רק לאתרוג התימני. מתי הזמן הבאור? הלכה קפה. יש אומרים בתחילת שבת, יש אומרים בערב סוכות, שמעתם? בתחילת שבת, עוד מעט אולי נראה את זה יותר ברור, ויש כאלה אומרים בערב סוכות, למה? כי עכשיו מכרו את הכל ומשתמשים בזה רק למצווה, ואז אם כן יהיה צריך אם כן להפקיר את זה ולחזור ולזכות בהם, כאילו חידוש גדול מאוד. בערן נ"ג הוא שואל מה פירוש, הבאנו את הגמרא בראש השנה, הזכרנו את זה שיש בעור לאתרוגים. הרדבז אומר אין בעור, הגמרא אומר מפרש יש בעור, אומר לא, תלוי איזה אתרוגים, אין כל מיני אתרוגים שווים. זה תירוץ דחוק מאוד, כי בזמן הגמרא אני לא חושב שהיה הרבה מיני אתרוגים. הגמרא אומר מפרש שזה דר באילנו משנה לשנה, כמו דיר, יש גדולים וקטנים, אין בגמרא אתרוגים מזנים אחרים. מה שבמשך הדורות השתנו דברים, הרכיבו אותם וכו' וכו', וזה גרם שינויים, בשביל זה זה שינה את התכונות של האתרוג, נהיה כמו לימון, כמו פירות הדר האחרים. בגמרא, אתה מדבר גמרא בראש השנה, גמרא בסוכה, זה לא תירוץ. וגם לא נראה לי האפשרות הזאת להגיד שזה תלוי בכמה זנים. תלוי איזה זן. לפי אלה שאומרים ככה, הם אומרים תלוי. אם זה אתרוג שהוא מתקיים משנה לשנה, אתה צודק, אין לו בעור. ואם הוא לא מתקיים, יש בעור. אין דבר כזה. גם אם החילוק הזה היה נכון. אתרוגים, גם שיש כמה וכמה זנים לפי המציאות של זמננו, אבל כיוון שיש זן אחד שהוא קיים, אז כולם בזכותו צריך להיות שלא יהיה להם בעור, כיוון שאחרי כמה שנים שהאתרוג הזה מתקיים 2 ו-3 שנים על העץ, גם אלה שלא מתקיימים, כיוון שהם אותו מין סך הכל, נכון שיש הבדל, כמו יהיה נגיד תפוע עץ, יש הרבה סוגים של תפוע עץ, וכי כל סוג יהיה לו זמן אחר. ענבים, יש כל מיני סוגים של ענבים, יש ענבים שחרים, יש לבנים, וכל מיני זנים. וזה מפורש, הוא בעצמו כותב את זה בסעיף כפתית. פרי שיש ממנו כמה זנים, תלוי. פירות הדר, תפוז ואשכוליות נחשבים מינים נפרדים. זה כמו חידוש, שתפוז ואשכוליות ולימון ואתרוג, זה לא נחשב אותו דבר. כאילו היה צעד, כשיש להם, הם נחשבים, מה שנקרא היום פירות הדר. אז אולי נלך לפי האחרון שבהם לא. לימון משהו אחר, זה יש לו טעם אחר, תפוז אחר, אשכוליות אחר. אבל באשכוליות עצמם, בתפוזים עצמם, אלה גם כן יש הרבה סוגים. לא אומרים כל תפוז נלך לפי המין שלו, אלא הולכים לפי החרון שבהם. אפילו שלעין כלעין ותרומות מעשרות זה ספק אם זה מין אחד. ענבים, תפוחים ואתרוגים, זמן ביאור ענבים בפסח, תהנים בהנוכה. פרק למדזיין סעיף כף. יש מחמירים לבאר את האתרוגים מיד אחר סוכות, כי בעלי הפרדסים תושים את האתרוגים שנשארו, לא נשאר שיעור חשוב במתיים. לא נשאר שיעור חשוב במתיים. מתי לבאר? אחרי סוכות. יש מביא פה בשם רבי שמעון סלנט, זמן הבאור הזה חודש שבט, אבל לא יודעים באיזה יום, תפקיר בהתחלת החודש. היום בזמננו תולשים את זה בערך בחודש שבט, המגדלים של האתרוגים, ואני חושב, הרבה, בפרט אלה שמשתמשים באתרוג לאכילה, היום הרי בט"ו בשבט ראש השנה לא אילונת, אז יש הרבה היום שמביאים, כמו שאת המנהג של להרבות בפירות, אבותינו לא נהגו את זה, לא היה עניין של ראש השנה לא אילון, כן, לא אומרים תחנון וכו'. אבל היום, יש כאלה עושים את זה, משתדלים להרבות בפירות, זה מנהג יפה, מנהג טוב. לא, כן. ויש כאלה מתפללים, בני ישכר, להתפלל שיהיה אדם שיזכה, שיהיה לו אתרוג ראוי. אז הם מביאים גם, מגדלים אתרוגים, יש מגדלי אתרוגים, שמשתדלים לספק לציבור אתרוגים שחיים. אתרוג התימני הוא גדול, והוא ראוי לאכילה כמו שהוא, בלי בישול, בלי חי, כמו תפוח עץ. אז הם משאירים את זה לשבט. אני חושב עוד חידוש. גם שהעניין של מתי האתרוג קלה, מתי מתקלה האתרוג, גם אלה שלא משאירים אתרוג, כותבים את האתרוגים, ונשאר להם אתרוגים בפרדסים, נשאר. ויש כאלה אתרוגים רקובים, או שאתרוגים שמחרסמים אותם, כל מיני מזיקים. הרי האתרוג הוא פרי מאוד עדין, בפרט האתרוג התימני. שהוא לא מורכב, אז הוא חלש. למה מרכיבים את האתרוגים? למה האמנות של ההרכבה התפשטה? בשביל לחזק אותו. הרי כמרכיבים שני מינים, אז הם מקבלים את המעלות של שניהם. אבל האתרוג התימני, נטפלים לו הרבה מזיקים. אם לא ישמרו עליו שמירה מעולה, בקלות הוא הולך לאיבוד. בכל אופן, גם האתרוגים האחרים צריכים הרבה שמירה. נטפלים עליהם כל מיני מזיקים, כל מיני חרקים. אני חושב גם זה בכלל שלא קלה לחיה מן השדה. דהיינו, הדין של קלה לחיה מן השדה, קלה לבמזכה מן הבית, זה לא תלוי דווקא בחיות. גם אם זה עופות, זה כתוב מפורש, יש ראיה מפורשת במשנה, שגם לא דווקא חיה, עופות. מה הראיה? כתוב, ואוכלים על הטופחים. מה זה? הכוונה, עופות. זה משנה בשביעית, פרק זה משנה ד'. אז אני אומר, אם כן, אז למה דווקא עופות? גם חרקים. אם החרקים עדיין אוכלים את זה, זה נקרא שלא קלה לחיה מן השדה, בגדר זה. כמה צריך שיישאר? יש, אני רואה קצת, יש כאלה אמרו צריך שיישאר שיעור חשוב. והחזון איש מסתפק אם מספיק גינה אחת. גינה אחת גם מספיק? זה שאלה, אבל כתוב שיעור חשוב. איפה, מה, כן, זה בשדה מרדכי בפרק ל"ג סעיף י"ז. השיעור שנשאר בשדה, נשאר רבע עגוב. שמעתם? נשאר באחד מהעיינות שיעור רבע עגוב. כמה זה רבע עגוב? זה כמעט פחות מ-300 גרם. אז מה, זה אפילו דבר כזה. מישהו סיפר לי שהיה במלחמת לבנון, עברו את הגבול וזה וזה, פתאום הוא רואה, זה המנוח יצחק גרי, זכרנו לברכה. הוא אומר, פלטתי לראות. הרי בשטח זה, הוא רואה פתאום עץ אתרוגים, אצל ערבים בלבנון. הוא אומר, זה אתרוג כמו שלנו. אתרוג בלי פלחים בפנים. כאילו נשאר, כאילו, אתם יודעים, האתרוגים המקוריים שהיו בארץ ישראל בעבר, בזמנו, לפני 100 שנה בערך, הרי התחילו כל העניין של הרכבות ואולי הבדיקות. אז יש היה שליחות מטעם הבדת לבדוק את בכפרים הערביים, כי היו כבר אתרוגים שהביאו מחוץ לארץ. ומחוץ לארץ האתרוגים האלה מורכבים, אבל שתלו אותם פה, אז כבר היה בלבול. אז אמרו, יש אתרוג בלדי. ויש אתרוג, כאילו, אתרוג הבלדי זה המקורי, זה שלא היה בו תערובת. אתרוג, כאילו, שהיה גדל בארץ ישראל משנים קדמוניות, אז הוא היה, כתוב שהגודל שלו כמו אבטיח. ככה מי שירה בספר אבן ספיר. אז הוא אומר, שהייתי בלבנון, פתאום זה, בשער, מעבר לגון, פתאום אתרוג גדול כזה, בדיוק, כמובן רואים שעוד היה להם את זה. אז מה אני רוצה להגיד? למרות, אנחנו הרי מדברים שמצד אחד הפרדסים כותפים את כל האתרוגים. כי אלה שמגדלים את האתרוגים זה רק בשביל מצווה. הפוך, לא כדאי להם שיהיה פריחה, שייתן להם את הפרי לא בזמן. הם מחכים שיהיה הפריחה הבאה כדי שיהיה לסוכות הבא. אז לממלא, אחרי סוכות הם מורידים את כל הפריחה שלא יגדל כעת. והם משתדלים לכתוף את כל האתרוגים. היום אולי כבר השוק גדול ורבה, אז אולי לא כל כך הרבה. אבל בעבר בטח הם משתדלים את הכל. נגיד שיתרוקנו הפרדסים, נגיד גם אם יתרוקנו, אבל אי אפשר לדעת אם באיזה כפר ערבי לא נשאר איזה אתרוג באיזה מקום, ואמרנו אפילו רבע עגוב מספיק, שיכול להיות באיזה פינה, מי בדק את כל המקומות, את כל השדות, את כל הכפרים, את כל... אם לא גודל באיזה עץ אתרוג באיזשהו מקום, ושם יש, מסתבר שיש, כמו שאמרת, כמו הדוגמה שאמרתי קודם, ואז ממילא, אז כאילו זה נקרא, אפילו לשיטתם. הגדולים האשכנזים בעבר, הם הרי לא הכירו את האתרוג התימני. גם בזמן החזון איש ידוע שהוא אמר על האתרוג התימני, אין יותר קשר ממנו. זה הכי קשר, לא, על זה אין שום ספק בעולם. ידוע מהתלמידים שלו. שאלתי בזמנו, אז למה החזון איש לא לקח אתרוג תימני? כן? אז יש בזה שתי סיבות. א', החזון איש ידוע שהוא היה חשש, לא רצה, כאילו אם הוא יגיד תימני, רק תימני, אז כאילו פסל את המסורת שלהם, אז כביכול, אז לא רצה לזלזל כאילו במה שהיה בעבר אצלם. כמו שאפילו ג'וביל הוא לא רצה, אמרו לו הרב, הג'וביל, למה לא נעשה ספר תורה על ג'וביל? זה מצווה מן המובחר, למה לא נעשה ג'וביל? בדורות שעברו, לא ידעו אצלנו לעשות ג'וביל, אבל עכשיו התימנים יודעים לעבד ג'וביל, החזון איש לא ענה על השאלה. הוא לא רוצה לענות. אני חושב שהסיבה היא, כי הוא פחד, אצל אשכנזים, אתם יודעים, יש השכלה, רפורמים, כל מיני דברים, שינויים, הם פחדו מאיזה שינוי, מכל מיני שינויים, שכביכול עכשיו עושים דברים שלא היו בדורות שעברו. אז הוא לא רוצה לשנות. שנית, אמר לי מישהו, תראה, בזמנו של החזון איש, בקושי היה אתרוגים תימנים. אנשים גדלו בחצרות, לא היה שוק. היה קשה מאוד, היה בקושי אפשר להסיק. בזמננו, שזה התרבה ונפוץ, אז בהליכות שדה כן, אבל מה שיש פרטים בחצרות זה לא נקרא כלל החיה מן השדה. אם כלל החיה מן השדה מה שיש לך בבית בחצר, גם אם שאתה מפקיר את זה, זה לא נחשב, כי פה לא תגיע חיה. יגיעו אנשים, אבל חיות לא יגיעו. צריך יהיה בטוח, כן. יכול להיות, אבל נדמה לי שעופות לא אוכלים אתרוגים. המזיקים, כן. יכול להיות, כן. עכשיו, נכון. אתה רכזת חידוש על חידוש, אין לכם. יכול להיות, אין לכם. זה טוב, זה גם למוסחות. עוד מעט נגיד למסקנה, שככה, שבעצם, עוד מעט נסביר למה בכל זאת יש ביעור, למרות שזה לא קלה, למרות זאת, עוד מעט, אולי, לפי מה שנגיד, זה יסתדר. אני אומר, בשלב שאנחנו נמצאים, אתם צודקים. אבל, גם לשיטתם, חודשי הזמן של הביעור, זה לא בחודש שבט. בזמננו זה עד הקיץ, עד אמצע הקיץ, בוודאי שזה נחשב שיש, ואני רוצה לפה להסביר נקודה, אני חושב שזה כדי להסביר את העניין הזה. אמרנו, לא, אם חזל אומרים שהאתרוג דר באילנו משנה לשנה בסוכה, במהרה סוכה, מצד שני בראש שנה כתוב שיש לזה בעור, אז יש פה סתירה. התשובה היא הגופה. כיוון שהאתרוג דר באילנו משנה לשנה, אז בעצם צריך להיות שלא יהיה לו בעור, גם אחרי 5 שנים. כי תמיד יש. זה גם מתשאיר לאתרוג. בגלל זה, באו חזר ואנחנו לאתרוג דין מיוחד. הרי אנחנו אומרים שהעניין של הבעור, הקדמתי, שהעניין של הבעור בא להראות לאדם שאתה לא בעל הבית. הקדוש ברוך הוא בעל הבית, הפרי הוא לא שלך. אז אם אתה תגיד לי עכשיו, שבאתרוג, אין ביעור, אז פירושו שחס ושלום הקדוש ברוך הוא על האתרוג, אני בעל הבית, לא הקדוש ברוך הוא. כי אפשר לאכול אותו כל הזמן. מובן, אז אפשר להגיד, טוב, אולי לאחד לא חששו. כל הפירות, בגלל האתרוג, אבל אולי האתרוג זה חשוב. בכל אופן, לפי, אבל יש גמרא מפורשת, שיש לזה ביעור. אז איך זה מסתדר? התשובה היא, שבגלל העניין הזה שהוא נמצא משנה לשנה, דרך אגב, עכשיו טוב אני הזכרתי, פה ידידנו הרב אליהו סויד הביא לנו רשי במסכת תענית, אפשר את המסכת תענית הגמרא, שם, שרשי גם כותב שיש יש, יש אתרוגים אחרי סוכות, כן, כן, יש אתרוגים. גמרא בתענית דף עמוד א', כן. כן, זה גם ראיה לדברנו, לא כמו שהם אומרים שיש לזה ביעור, אחרי סוכות. גמרא שואלת למה נקרא שמו יורה? מה נגיד, אולי זה, הגמרא שואלת, אולי זה מלשון, הגמרא, יורה זה נקרא כי הוא מרווה את הארץ, הוא משקה. אבל אולי, הגמרא שואלת, אולי זה מלשון יריה, מלשון כמו יורה יורה, למה? כי הוא משאיר את הפירות, שוטף את הזרעים, אז לא, אז זה מביא ראה שלא, שזה ברכה, לא כללה. אז רש"י מסביר מה זה משאיר פירות, פירות שעודם באילן. כגון אתרוגים, רימונים, אוספי תאנים. הנה, מתי מדבר על היורה? כן. אז שיורה, דגשם של היורה, נמצאים עדיין באילן, מזכיר לראשי גם אתרוגים. זה יפה מאוד, זה ראיה טובה. אם כי סתם, סתם הערת דדית, כי ראשי על מסכת תענית, שאומרים שזה לא ראשי בעצמו, זה תלמיד שלו. לא, 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 כדי ראו, כאילו, מעירים על זה, החידה בשם הגדולים, היעבץ, מערץ חיות, כזה, לא ראשי בעצמו, תלמיד של ראשי, אבל בכל אופן, זה גם, זה מקור מוסמך. כתוב בהליכות צדק ככה. עד חודשי שבט והדר דרך המגדלים להוריד את אתרוגי מהעץ, אבל זה לא עד זמן הביעור. כי התברר שחלק מורידים אחרי סוכות וכן. שמעתי מאחד שיש לו 1,000 עצים. חודשי כסלו וחשוון אנחנו מורידים מהעצים שלא יזיק לעץ המסע שלהם. אבל כיוון שהאתרוגים ירוקים, אז שוכחים, 4 או 5 לא הבחינו, נשאר על העצים. זה לא פוגע בעץ. כאילו אם העץ זה מכביד על העץ, אז הם רוצים להוריד את זה. אחרי מספר חודשים, כבר האתרוגים מציבים, אז נשאר. בדרך כלל נמשך תהליך הריקבון עד חודש תמוז. אז הם כבר לא ראויים לשימוש. מצד שני, בשנת השמיטה, כמות האתרוגים קטנה, כי לא מרססים, ויש מזיקים שאוכלים אותם, ויש הרבה אנשים שכותפים, אבל יש עדיין כמות גדולה של האתרוגים. נמצא שזמן באור האתרוגים כיום לא בגמר הגיזום. כפי שבזמנו קברו גדולי עולם, שזה אז, בזמנם הכמות העצים הייתה קטנה. היה עצים, מספר עצים קטן. כל מגדל יכול להוריד אותם. היום יש לכל מגדל מאות רבות של עצים. בלתי מציאותי שיכולו לכתוב את כל האתרוגים. אז נשאר על העצים הרבה, יש שפע, ונשאר על העצים, הם לא מורידים את הכל. אז גם אם נגיד שהפרדס הוא סגור ואין גישה לחיות, אבל אמרנו, אבל אולי עופות, למרות, כתוב בו, כן, או כמו ש... לפי מה, כן. הוא אומר, הוא מעיר על זה שחיות לא אוכלות את הפרי של האתרוג. אבל אמר, לפי מה שאמרנו קודם, אז כן. יש שיטת האגרות משה באור החיים, סימן קופבב, שזמן הביאור של האתרוג בהתחלת השנה השמינית. כי הרמה אומר שהאתרוג הולכים אחרי לגיזה. זה חידוש גדול, הוא אומר האגרות משה, ונראה לי, לענות דעתי, תמוה מאוד. אבל הסברה שלו, שכמה שהולכים אחרי לקיטה, אז מיד, אין יותר פירות שביעית. ככה הוא טוען. אבל אז מה יצא? אז איך אפשר, איך יוצא מדוחה של מצוות אתרוג? לא בערו את זה. טוב, אז מובן, אז רק, לפי הרמה צריך לבאר את זה ממש. אז איך זה מסתדר? זה לא מובן השיטה שלו לפי הרמב"ם עצמו, בשלמה לפי מי שאומר הפקר. אבל לפי דבריו ראש השנה כבר זה צריך ביעור, אז זה איך יקיים את המצווה. אבל לפי מה שאנחנו אומרים, אז חז"ל קבעו ככה. כיוון שלאתרוג יש דין מיוחד, הוא היחיד מכל העצים, מכל האילנות, שמתקיים באילנו משנה לשנה. אם נגיד שאין לו ביעור, אז אנחנו מבטלים פה את המטרה של מצוות הביעור, להראות שאתה הבן אדם, אתה לא בעל הבית. לכן כחזל קבעו לתת לאתרוג זמן מוגבל. אם האתרוג חנת בשביעית ונלקט בשביעית, זה נקרא שביעית. האתרוג של שאחר כך זה כבר זה שייך כאילו לשנה הבאה. למרות אפילו שזה חונת עכשיו ובהקפרות אחרים צריך להיות שיהיה להם הדין שלהם וישתנה, אבל באתרוג זה לא ככה. באתרוג הגבילו את האתרוג של חנת בשביעית, ועל זה אתה נקרא שביעית. כשעבור הזמן של אלה זה כבר שייך לו שנה, ויש לזה ביעור. בכל אופן גם הוא כותב בהלכות הזה, זמן הביעור באתרוגים זה באמצע חודשי הקיץ. זה כאילו מובן, זה בסביבות כאילו תמוז, אפילו אב. אז אני אומר ככה, למרות שכאילו שאנחנו רואים שהאתרוגים שלנו גם היום, ולפי מה שאנחנו רואים זה בזמן חזר, גם אותו דבר, וזה לא השתנה הדין. אז בכל זאת יש להם ביעור. יש להם ביעור, זאת אומרת זה דין מיוחד שנתנו לאתרוג, אבל אפשר לרווח את הזמן, לא בסוכות ולא בשבות, אלא עד חודש מנחם אב, תמוז, אב, כאילו, אז זה זמן הביעור שלהם. אולי בשבוע הקודם אמרתי שבת, אבל כאילו, אז נוסף לי הידיעה הזאת, כמו שאמרנו גם, שבצירוף העניין הזה, שגם אם יש מזיקים שאוכלים, או שעדיין משאירים את זה עד תמוז, אז לפי מה שכותב פה בהלכות הזה, ממילא, אז אפשר לרווח בפרט שבשביעית דרבנן, והביעור שאומרים שזה דרבנן. קודם אמרנו שדעת הרמב״ם שנתן טעם למצווה של התורה בשביל חמלה על העניים וגם בשביל טובת האדמה, הרמב״ם לא מזכיר את הטעם שהאדם הוא בעלים. כן, זה אומרים מפרשים אחרים. כאילו אנחנו בעצם מכניסים ברמב״ם טעם של מפרשים אחרים. אבל א', זה לא סתירה. יכול להיות שהרמב״ם לא אמר טעם, לא חייב להגיד את כל הטעמים. אם נגיד שהביעור הוא מדרבנן, אז הרמב״ם נותן בספר המורה טעם לדאורייתא, הוא לא נכנס לכל הפרטים. אז גם שהרמב״ם כתב את הטעם שזה חמלה, ואוכלו אביוני עמך וכו', ולא כתב את הטעם להראות שהקדוש ברוך הוא בעל הבית. אנחנו הרי הסברנו שהעניין של הביעור להראות שאתה לא בעל הבית, ואתה מסביר את זה ברמב״ם. אני אומר, זה לא סתירה. הרמב״ם מסביר את הדאורייתא. ביעור יש אומרים שזה דרבנן, גם בדעת הרמב״ם. כידוע, אני חלקים בזה לפני יהושע מנחת חינוך. כי הרמב״ם לא מונה את זה בכלל למצוות. והרמב״ם שם מדבר על מה שמנינו, את המניין המצוות. במניין המצוות ודאי הוא לא מנה את זה. אז אפשר, זה הטעם לדרבנן. אם הביעור מדרבנן, זה טעם לדרבנן. גם הרמב״ם יכול להסכים ולקבל את העניין הזה. למה להחמיר? מה? דבר ש... דבר ש... מה? היתר מחירה? היתר מחירה זה חוכא ואטלולא.
למה להחמיר?
א', זה עיקר דאורייתא. למרות שזה מדרבנן, אבל זה דבר שיש לו עיקר מן התורה. זה לא דבר מבוסס. אני כבר לא מדבר שיש אומרים שזה מדאורייתא. אנחנו פוסקים שזה מדרבנן. יש אומרים שזה דאורייתא. גם בדעת הרמב"ם יש אומרים שזה דאורייתא. אבל גם אם כן, זה עיקרו מן התורה. עכשיו, היתר מחירה, גם היתר מחירה לצערנו, היום חברים, מי שיודע, היתר מחירה זה חוכא ואטלולא, כי אנשים לא, הם לא יודעים מה הם חותמים בכלל. והם חותמים ולא יודעים, והם לא בעלים בכלל, זה לא רציני. גם אם נגיד, גם אם יש צד של אפשרות, אבל בפועל, זה לא נעשה כמו שצריך. כן, אני רואה שבור אתכם לסיים. אז אתרוג שחנת בשביעית ונלקט בשביעית, אז נתנו לו את הדין של שביעית.
זה רק מה שחנת אחרי פסח,
בפעם השנייה זה לקטנו
לפני ראש השנה של שמיני.
כן, נכון, נכון, יש לזה דין שביעית. מה
הבעיה?
לא, מה? לא, הביעור הוא בסוף השנה, בסוף השנה
השמינית.
השמינית, בטח, שנה אחרי זה. אני מדבר שנה אחרי זה. אלה נקראים שביעית. חנת בשביעית ונלקט בשביעית, זה השמיטה. עכשיו, מה שיהיה, עד מתי זה נמשך? עד תמוז. עד מנה, כן. אפשר אפשר להשאיר את האתרוגים האלה עד עד חודש אב. את כן, כן. אני אומר, אין דבר כזה. כיוון שיש אתרוג שהזמן הביאור שלו מתאחר, אז כל האתרוגים אותו דבר. לא מחלקים באתרוגים. כמו שיש זנים, לא מחלקים במיני אתרוגים. כולם זה אתרוג. כולם אתרוג, צריכים לקחת את המאוחר שבהם.
ברכו עליו, ברכו עליו, ברכו עליו, ברכו עליו, אחר, אחר, כן, יברך בלב, נתת מהספק. יברך בלב. ברשות הרב,
יצא השיעור האחרון, מי שמנוי יכול לקחת, סדר הדקת נר חנוכה, מחולק חינם, מי שרוצה יכול לקחת, גם מי שלא מנוי.
אבל אפשר בינתיים, אפשר בינתיים, כאן זה כמה שניות. כן, כן.